נתחיל את ההקלטה, התחלתי את ההקלטה, יופי. מה נשמע אריק?
מעולה, מה העניינים?
מעולה, איתנו אריק צ'רניאק, שבא לדבר איתנו על אפוקליפס. מה קרה למצלמה אצלך אריק? זה נראה כאילו יש שם איזה סוג של עיגול כזה, כאילו אתה נמצא באיזה סרט משנות ה-20.
זה בגלל ששמתי על זה סוגר מצלמה זול מאמזון.
זה נכון. לא, בסדר, נו.
זה נראה כאילו באמת כמו שמסתכלים דרך כזה, נו. כאילו חור כזה שעשה המוסד להסתכל על מישהו. כאילו רואים את זה?
בניגוד. טוב, בואו נדבר רגע. אריק, התחלת לכתוב פוסטים בזמן האחרון, שקצת מזכירים את הספר שלך, את גיבור. ואני רוצה לדבר על תסריטים אפוקליפטיים שאתה רואה את זה שקורים בארץ. פה יש לי כבר תסריטים, אתה יודע, אני יודע, איך אתה רואה את המצב מדרדר? או לחילופין, אם אתה חושב שזה סתם פיקציה והכל בסדר, אני לא יודע.
קודם כל, כל תסריט אפוקליפטי הוא בהגדרה קיצוני, כן? זה לא סבירות של 90%, 80% או 9%, אנחנו מדברים פה על תוחלת חיובית, אם כי קטנה.
בסדר, היא מאוד מאוד קטנה. תגיד, אריק, בוא נדבר על תרחיש אפוקליפטי שבו יש איזה וירוס, שגורם לכולם להיות בבית, חוץ משוודיה. זה נראה לך הגיוני.
מה גרם לך לחשוב על זה? למה דווקא לכיוון הזה אתה לוקח?
לא יודע, אתה יודע, אני קמתי בבוקר, היה לי הרגשה לא טובה. השתעלתי, שאול לי טיפתי. היה לי רפיות. כן. הנה, שמתי לי שעון להתקשר אליך, תראה מה זה, הקדמנו את הזמן. הקדמנו את הזמן. כן. בוא ניתן קצת רקע. כתבת את הספר גיבור, שעוד כששלחת לי אותו ב-PDF, קיבלתי ממנו תעוקה מאוד מאוד קשה. אני מניח שזה מה ששמעת מכמעט כל מי ששלחת לו את זה, לא?
יש כאלה שהתייחסו לזה כספר קריאה קליל למטוס, ויש כאלה שלקחו את זה יותר קשה. תלוי ברמת הפסימיזם של
זה לא ספר טוב לקרוא במטוס. אני קראתי חלק ממנו במטוס. קצת קשה לקרוא PDF'ים, אבל עדיין. למה כתבת אותו, ואיפה אתה רואה את הדברים שלנו? איפה אנחנו עומדים היום?
אתה יודע, זה מעניין, אתה כותב ספר, ואז יש איזה 3 חודשים עניין סביב הספר, והזהירו אותי סופרים אחרים שכתבו, לא בדיוק מגדיר את עצמי סופר, הסופרים אמיתיים אמרו לי שאחרי 3 חודשים זה דורך, אבל אחרי זה כמו מתנה שממשיכה לתת, כי בכל זה היה לפני 3 שנים.
כן.
זה ככה, זה נחמד שמדי פעם מחזירים את זה. אז מה אתה רוצה לדעת? זה היה מזמן, יכול לכתוב את זה לפני 8 שנים, לקח לי 5 שנים לכתוב את זה.
אוקיי.
יצא לפני 3 שנים, וזה היה כשביבי הפחיד על איראן. עכשיו ביבי מפחיד על קורונה, כבר אין איראן.
אתה חושב שאין איראן?
לא אמרתי שאין איראן, אמרתי על מה ביבי מפחיד.
אוקיי. אוקיי.
אז תמיד יש צריך איזה מתאר ייחוס, אז האפוקליפסה הרלוונטית אז הייתה מלחמה כוללת במדינת ישראל. עכשיו זה קצת פחות מעניין, יותר מעניין מגפות.
אוקיי.
אז תמיד יש איזה אפוקליפסה רלוונטית.
אז איך אתה רואה את האפוקליפסה הנוכחית מתקדמת?
מבחינתי כבר יצאנו מזה, זה כבר
דנדי,
זה לא מעניין.
מה זאת אומרת? אתה
מבחינת המגפה עצמה?
האם אתה רואה שהמצב נהיה יותר גרוע? או מבחינתך הגענו לאיזשהו סוג של פלטו?
במגפה הזאת אתה כבר בדרך החוצה מבחינת מגפה. וזה כבר...
כן, אבל אתה יודע, למגפה יש המון השלכות.
רגע, מה? פחות מ-1%, 0.1% מהאנושות נדבק ואנחנו בדרך החוצה?
כן.
ספר לי עוד.
כל מי שעוקב, כל אחד מסיבותיו, מסתכל על הגרפים, כל מי שאוהב סטטיסטיקות, במיוחד יזמי B2C בעבר ובהנגובר, אוהבים להסתכל על סטטיסטיקות. ואתה רואה ש... לא, אם זה היה סטארט-אפ אז הוא עומד להיקשר, יוצאים, המשתמשים עוזבים. אין מספיק חדשים.
אתה מכיר שבגדילת משתמשים יש לך S-curve, נכון? זה עושה ככה.
כן, זה יותר כמו אפליקציית יו, זה יותר מזכיר לי מאשר זום. לא נראה לי שתקבל הרבה...
אז אתה טוען שאחרי שהעקומה תתיישר ותתחיל לרדת, נגמר הסיפור של הקורונה?
קודם כל אתה צריך... לא, זה ממש לא מה שאמרתי, אבל מבחינת האם זה יהיה נזק לשק שזה התחיל, אז אני הייתי בראש של בואו נולכים לדבק המון אנשים, לא יהיה להורים שלנו מכונות הנשמה, איך אני משיג מכונת הנשמה, או איך אני קונה מחולל חמצן, או מה אפשר לעשות, וזה העסיק אותי. ובשבוע, שבועיים האחרונים, זה די ברור שזה לא הולך להגיע לשם, פחות לא בארץ. והמקומות שזה כן הגיע לשם, זה המקומות כמו ניו יורק, זה קרה באיטליה, אבל בישראל, לדעתי זה כבר מאחורינו.
גם אם יפתחו בחזרת השוק?
אני חושב שפוליטיקאים הם היסטריים מדי, ומה שיקרה זה שיפתחו לאט 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 את הדברים, ועדיין זה לא יהיה מספיק בשביל לחזור למצב הקודם, לא נראה לי שזה...
איתי, לא אמרת שאתה מביא מישהו של אפוקליפסות? כאילו, מה זה חבר?
אני חשבתי... אתה יודע מה, אני רוצה להקריא לך פוסט, אני רוצה להקריא לך פוסט, בסדר? אריק, תרשה לי?
זה היה לפני שבועיים, שלושה, מה אתה רוצה?
לא מעניין זה, אבל אני רוצה להקריא את הפוסט.
שבועיים אני הייתי בן 39, לא בן 63.
אין בעיה, תקריא חושה.
אני אקריא את הפוסט. הפוסט נכתב על ידי אחד אריק צ'רניאק ב-19 במרץ, כן? שיקות חזקות על הדלת, הלב שלך עולם, אפריל. בעולם 1.5 מיליון נדבקי קורונה. אגב, אנחנו באמת ב1.5 מיליון נדבקי קורונה, לא? משהו כזה. עשרות אלפים נדבקים ומאות מתים, המספרים הולכים וגדלים מדי יום. מחלקות הטיפול נמרץ קורסות, הרשויות סגרו את כבישי הגישה לבתי החולים, אם אלה הם מה לחפש שם. רוב הרופאים נדבקו, מכונות ההנשמה עזלו, ורק החולים הקשים ביותר מונשמים ומטופלים. בית החולים הדסה, שר הבריאות הורה לפנות מחלקת טיפול נמרץ עבור הרב גדול הדור פמלייתו, חבר הכנסת מהליכוד, ומנהל של עיתון חרדי. אלפי קשישים אחרים נטועי פרוטקציה שלטונית, רועדים במיטות עם קשיי נשימה ופנים חברות, מוקפים בני משפחה בהיסטריה. אווירת החירום החגיגית התחלפה בפניקה, פחד וזעם אדיר. רחובות שוממים, הכבישים המהירים חסומים, הכנסת פוזרה עד סוף 2020, ראש הממשלה הודיע במסיבת עיתונאים ללא עיתונאים שלאור המחלוקות הפוליטיות והיא ההסכמה שנוצרה, לא נותרה לו שום ברירה. בעת הזאת ובעתיד הנראה לעין, גורל הרוב היהודי במדינה חשוב יותר מהכל, והוא זה שנבחר לייצג ברוב גדול את רוב היהודי, הוא מקבל 67,000 לייקים. צניחה יומית של 24% הבורסה הובילה לסגירתה לצמיתות על ידי הרשות לניירות ערך, לפי הדגם של סגירת הבורסה האמריקאית על ידי טראמפ, הדולר מקובל לשער של 4.5 ואלה לודיע על פשיטת רגל ולמה יחד עם בנק דיסקונט שקרס. השימוש במזומן הושעה ובכל מקרה כספומטים ריקים, הוטלו מגבלות חריפות על משיכות כספים והעברות לחו"ל. שלושה אלופי מטכ"ל מכהנים הודחו, ויחידות מיוחדות מקיפות את קריית הממשלה, בית המשפט העליון המושבת ואת הכנסת. גדודי מג"ב מפטרלים מירושלים, תל אביב וחיפה וקופים באלימות סגר מוחלט. אנשים מורשים לצאת לקניות לפי אותיות שם המשפחה פעם בשבוע, והסגר נאכף על ידי מצלמות רחוב עם זיהוי פנים ובאמצעים מעקב דיגיטליים נוספים. טנקים חוסמים את כביש מספר 1 בכניסה לירושלים וביציאה מתל אביב. ראש הממשלה הכריז על ממשלת חירום קבועה ללא הגבלת זמן, דרש מהרמטכ"ל, ראש המוסד וראש השב"כ להצהיר לו אישית אמונים. סליחה, אני צוחק, אבל הצהרות האמונים לראש הממשלה נחתמו על ידי מפקדים וחיילים בצבא דרך טפסים מקוונים, מי שלא חתם לשכון נלקח ממנו, רבים מרקו. היועץ המשפטי לממשלה התפטר והוחלף, 10 חברי כנסת משמאל, 2 מימין ומוביל מחאת דגלים השחורים אהוד ברק, היו בין אלה שנעצרו על ידי המשטרה לאחר שקראו פומבית לצבא לשמור על הדמוקרטיה, להדיח את הממשלה. ראש השב"כ החדש הפעיל תוכנית שאושרה בצו חירום לאיכון מתנגדי משטר וממרידים, פוליטיקאים, משפיעני רשת, אנשי תקשורת שהשתתפו בהפגנות הגדולות שאורגנו בירושלים ובכיכר רבין בסוף מרץ ודוקעו בגז מדמיע וכדורי גומי אותרו, וכל מי שנפגש איתם שבועיים אחורה סומן ונעצר לחקירה. רון חולדאי הודח מרשות העיר תל אביב על ידי שר הפנים והוחלף על ידי אחת מסגניותיו. האינטרנט פועל חלקית, פייסבוק וטוויטר נחסמו, הוראות שעה לאיסור כינוסים השביתו את פעילות גופי התקשורת והעיתונות, ורק ערוצים מיוחדים מאושרים לשידור. רופאים ערבים נטשו בזעם את עבודתם בבתי החולים לאחר שהממשלה העבירה תקנות חירום, ששוללות אזרחות למי שהצביעו לרשימות שהוגדרו תומכי טרור, או לאלה שאינם מצהירים על נאמנות למדינת ישראל. אתה יושב בבית ומקשיב לצעקות מבחוץ לדחי הכבוש של הילדים, לפתע דביקות חזקות על הדלת. הלב שלך עולם בחזה. מי זה? אתה מציץ בעינית. מי זה? שואלת אשתך בפחד. זה ברק אובמה. סתם, שני חברים טובים שלך. אתה פותח את הדלת לכדי חריץ והם מושכים אותך החוצה. בוא מהר הם אומרים, אנחנו צריכים אותך, התחילה ההתארגנות. זה פוסט מאוד יפה. מאוד מגמתי, שולח חיצים לכל הכיוונים. ועם זאת, חלק ממנו כבר קרה, וחלק ממנו אתה אומר לא יקרה.
תראה, מה שהטריד אותי במיוחד, הרבה יותר מהקורונה, זה שלרגע אחד מאוד לא נעים, היה נראה שאנחנו בדרך להיות טורקיה, או הונגריה.
אוקיי.
למזלנו, זה לא קרה.
עוד לא קרה.
אבל זה היה קרוב לשם.
כן? מאיזה בחינות אתה מתכוון?
אני מדבר על זה ש... החליטו ביבי ומי שמסביבו לא לכבד החלטות של בג"ץ, לא למנות יושב ראש כנסת, כל העניין הזה. ולרגע אחד זה היה מאוד בנעים. יש לי חברים שנסעו לירושלים שם לצפצף מהמכוניות ולנפנף ב...
תגיד לי, הם גם יצאו לאוהלים במחאת הקוטג', החברים האלה.
כן, יכול להיות. שמע, זה בעיניי יותר מסוכן ממחיר של קוטג'. זה מאוד לא נעים. וזה יכול לקרות גם בארצות הברית, אתה יודע, זה לא מאוד קל.
תראה, באחד הפרקים, אתה לא מקשיב לנו כי אתה אליטיסט.
אני לא מקשיב לפודקאסטים, זה לא קשור אליך.
גם אני לא, זה קשור.
כן, כולכם מילים. אני מקשיב לפודקאסטים כל הזמן, וכל הפודקאסטים האלה שלי. אז דיברנו על האפשרות הסבירה, שלפחות בהתחלת המשבר הזה, כמו שזה נראה, שצריך דיקטטור לטפל בדברים האלה. עצם העובדה, אתה יודע, זה היה לפני הסיפור של ליצמן, וכל הדברים האלה. עצם העובדה שיש לנו ראש ממשלה שהוא כפיף לשותפים שלו, וזה מעכב את הטיפול, שהטיפול אמור להיות, אתה יודע, מיידי, חזק מאוד והחלטי. אני טענתי שבטווח הקצר מאוד, דיקטטור יהיה עדיף פה.
הפוך, גוטה.
אתה חושב שלא?
שתי הערות. אחד, במבחן התוצאה, רוב הדמוקרטיות הצליחו לטפל לא רע בדבר הזה, זאת אומרת, זה לא סין שדפקו לאנשים על הבתים וגררו החוץ את החולי קורונה ובנו בטונדות ונעלו את כולם בפנים, ובנו בית חולים תוך חודש, זה לא סין, זה לא דיקטטורה, אבל התמודדו לא רע, זאת אומרת, לקחו צעדים שהם מאוד דרמטיים ונכונים בעיניי. זה אחד. שתיים, לגבי ליצמן, יש לך ספק שהם כולם עושים מה שביבי רוצה? הם עושים מה שהוא רוצה, זה לא ש... ליצמן הבלגן שעושה זה, זה בשוליים, הוא עושה רעש במערכת בצד שמפריע, אבל הוא לא באמת מנהל את העניין הזה. חוץ מלשים את השואה למת על הראש שלו ולהופיע פעם בטלוויזיה, זה לא, אתה לא באמת חושב שהוא מקבל איזושהי החלטה מקצועית בכל ה...
אני לא יודע, אני רוצה לחשוב, אם זה נכון מה שאתה אומר, אז כבר יש דיקטטורה.
זה לא דיקטטורה, זה ביביזם, אתה יודע, ואתה לא שם לב שאין שום שר מקצועי, שאין אף אחד שמאתגר את ביבי במפלגת הליכוד, וגם לא מסביבו. זה סוג של דיקטטורה פופוליסטית. תראה, זה לא דיקטטורה, כי... לצערנו, או לצער איקס אחוז מהמאזינים שלך, אני לא יודע מה אחוזי הביביסטים במאזינים שלך, אבל
זה
לא דיקטטורה מלאה. מה אתה אומר?
לפעמים נגיע אחד או שתיים, אנחנו מנקים יפה. פעם בשבוע אנחנו עושים ניקיון.
כן.
לא יודע, אבל אתה יודע, אני לא אגיד לך מה מספר המאזינים, אני רק יכול להגיד לך שאם הצלחת להזיז בן אדם אחד, הזזת 33% מהמאזינים שלנו.
יפה.
כן, אבל אני לא רוצה להגיד לך כמה. זה בכפולות של 33%.
יפה. אז אני אשלח את זה, אבל לאמא שלי, אז יהיה לך עוד תגדל ב-33%.
זה כל פרק, האורח שולח את זה להורים שלו, בגלל זה, זה 33%.
בגלל זה,
זה... אין לי ריטנצ'ן. אין לי ריטנצ'ן.
אתם שומעים את זה בלייב.
כן.
כן, אבל תמיד רציתי שתראיין אותי.
כן? כן, אז למה את הדמות שקוראים לה גולדה, ביססת על אחי ולא עליי, ועוד הרגת אותו בגיבור?
הוא מת? בסוף?
בטח מת. הוא מקבל שם איזה כדור, ואז הוא מחייך ומת, או משהו כזה.
לא, מה, אתה מדבר על עוזרד?
לא, היה גולדה.
כן, היה גולדה, כן.
נכון, אז...
מה, זה חלק מעניין, שאתה כותב ספר להכניס דמויות עם שמות של חברים שלך, או למחוק אותם ברגע האחרון מהטיוטה, אם הם עצבנו אותך ברגע האחרון. זה דבר מאוד חשוב. שווה לכתוב ספר רק בשביל ה...
רק בשביל ההנאה הפנימית שרק אתה תדע.
מה כל הנושא מאשר שתפסיק לעונן על עצמך איתה
חמש דקות? מה זה? אני הכי נהנה לעונן על עצמי. אתה יודע, אני חושב שזה מה שמביא לנו מאזינים, אפי. זה שאתה לפעמים מקליט בלי חולצה, זה שאני מעונן על עצמי.
אבל... אתם עורכים את זה אחרי זה, ומוציאים את כל הדברים הלא מעניינים.
עכשיו בטוח שבחיים לא שמעת אותנו.
אה, באמת לא שמעת את התוכנית הזאת.
לא שמעתי.
בקיצור,
אין לי סבלנות לפודקאסטים שלי. אני שומע אודיובוק, אם אני שומע אודיובוק, אני חייב, אני שם את זה בפי שלוש מהירות, כי אני פשוט לא מסוגל, זה קשה לי.
אני גם חכם, אני גם חכם. תקשיב שנייה. השאלה שלי היא, אתה חושב באמת שיש החלטות שהתקבלו בארץ בגלל ביבי ובניגוד לדרג המקצועי, הפקידי משרד הבריאות במקרה הזה?
ברור, מה זה השאלה הזאת?
אתה יכול להביא לי דוגמה? עזוב...
בסוף אתה חושב שביבי יושב וחושב, ביבי הוא בן אדם מאוד, מאוד אינטליגנט. הוא חושב, הוא צריך לאזן בין מה טוב לעצמו ולסדות האישית שלו, לבין, אם יש חיבור של שני הדברים האלה, אז הוא יעשה אותו.
בסדר, אבל אני רוצה להיות קונקרטיים, כן? העניין של לעשות סגר על ישראל היה יחסית בין הראשונים בעולם.
נכון, אני חושב שהוא עושה את זה.
ואתה חושב שזו החלטה נכונה?
חד משמעית.
אוקיי, אז זו לא הייתה החלטה לטובת ביבי. זו הייתה החלטה ש...
לא דווקא. באותה נקודת זמן זו החלטה מצוינת לביבי. זאת
אומרת, הוון דיאגרם נפגש, מה שטוב למדינה וטוב לביבי, יאללה, בכלל קל לעשות.
כן.
אוקיי, איפה התחילו להגיע החלטות שהן, עזוב אותי עכשיו מההחלטות של יושב ראש כנסת, לא יושב ראש כנסת, החלטות של קשורות לקורונה, שאתה חושב שנעשו לטובת ביבי והן לטובות לציבור. איפה הוון דיאגרם לא נפגש?
ביזור בית משפט, אמיר אוחנה דוחה את המשפט שלו בשבועיים, זה היה... זה היה אחד
מהמהלכים היפים, שיעשו אחרי זה בסלו מושן בסוף המשחק.
כן, כן.
אוקיי, מה עוד?
זה מאוד.
אני מסכים שזה לגמרי היה...
זה היה לא לעניין.
מה עוד?
מה, כאילו... שמע, בסוף...
אני אגיד לך, יש לי דוגמה, איפי, בשבילך.
כן,
תראה. בתור מישהו שעשה סגר, להגיד לכולם, הקורונה זה קשקוש, צאו להצביע, אני חושב שזה מהלך...
אני לא חושב שבאותו שבוע כמעט כל מנהיג בעולם אמר את המשפט הזה, כולל שאחרי זה נסגרו?
לא יודע. שואל אותי על... אנחנו מדברים עכשיו על ביבי, אני לא עושה את כל המנהיגים, אולי כל המנהיגים עושים את זה.
אני נורא למדתי להאמין בתאר של אנסון בתקופה הזאת. בתאר של אנסון.
אנלון.
לא, יש את תאר של אנסון.
לא יודע, מי זה?
לא, אנלון, נכון.
אנסון אתה קונה באליבאבה את התאר הזה. אחרי
פעמיים שלו. אז בתאר של אנלון יש משפט שאומר, אל תייחס זדון למה שאפשר לייחס לטמטום או לרשלנות. זאת אומרת, ברוב המקרים שמשהו נראה מאוד מרושע, עומד מאחוריו פשוט טמטום. אבל אני, זאת אומרת, אין שמאלן גדול ממני. אם הייתי יכול, הייתי מזדהן עם ערבי עכשיו. אבל...
אתה יכול.
לא,
אף אחד לא יוצר אותך, איפה.
Six feet ahead. בגלל זה, בגלל אני פשוט מתקשר לאנשים במצלמת וידאו, בום. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שלפחות לשיטתי, אני אגיד ככה, יש לנו כמה מקרים, אני אגיד השם שלו, אתם מכירים את אדם גרייס? אתה מכיר אותו, אריק? הוא איזה טכנולוגי.
כן. הוא לקח קשה את העניין, או...
אבל אתה יודע מה אתה לקח קשה את העניין? בתחילת ינואר, אני חשבתי שהוא נדפק. הלכתי למסיבה של חבר לא ישראלי של שנינו, מסיבת יומנת, והוא היה אמור להיות בה. הסיבה שהגעתי למסיבת יומנת זה כי אדם היה אמור להיות בה, ולא ראיתי אותו מלא מלא מהזמן, כי הוא היה גר במיועד, ואז חוזר סן פרנסיסקו. והוא לא הגיע למסיבה. ואני חושב שאני מלא אנשים שאני לא מכיר, בסדר, נהניתי והכל, זה היה איפשהו בתחילת פברואר. אתם זוכרים? זה משהו כמו 6 שנים אחורה, תחילת פברואר. ואז שאלתי את הבחור איפה אדם, הוא לא יודע, היה אמור להגיע. כתבו, ואדם בתקופה הזאת פרסם פעם ביום פוסט, איפשהו בינואר. הוא פרסם, זה הולך לצאת מסין, זה הולך בכל העולם, כל העולם יהיה בסגר, מיליונים ימותו, והוא לא כתב הרבה פייסבוק, אדם נדיר שכתוב פייסבוק פייסבוק. מתחיל לכתוב כל יום פוסט, זה יגיע לארצות הברית, זה יגיע לישראל, אני קורא למדינות לסגור את הגבולות שלהם עכשיו, אני קורא למדינות להכניס את התשעים לסגר, אני מתחנן, אני זה. ואז הוא ראה מלא חישובים, אז כל מיני חבר'ה בכל מיני חברות, איזה סגן עשי לשעבר בפייסבוק וכאלה. קיצור, ואז אני לא מבין איפה הוא במסיבה, כי ממש רציתי לדבר איתם בנושא הזה, כי זה היה פרינג'אז. זה היה לפני שאיתי נדפק, זה היה כל כך early adopter. ואני שואל איפה הוא, ואז הוא שולח לנו תמונה שהוא על המטוס עם אשתו ועם הילדה, בדרך לישראל, והם עם כפפות ומסכות. עכשיו, אתה צריך להבין שבאיפשהו בתחילת פברואר, זה נראה לי, זה נראה כמו הבן אדם נדפקה לו הקופסה לגמרי.
ואני אתה צודק, אתה צודק, בגלל ש... א', זה תמיד טרגדיה להיות המטריע בשער.
נכון.
אתה לא יוצא מזה טוב, לא משנה מה קורה. והפעולה נקודתית זה קצת כמו להיות טבעוני. נגיד שאתה מאוד מאמין בטבעונות, זה לא עוזר באמת שאתה לא אוכל בשר. אז זה לא שהוא יכול לעשות משהו, זה היה קצת מצחיק, שהוא ביקש מכולם לשתף את זה, כאילו שזה יכול להשפיע על איזשהו מקבל החלטה. אני בדיוק גם חזרתי מלאפלנד, פגשתי שם מלא סינים בכל מיני אתרי נופי שם, ואף אחד לא באמת, כאילו אנשים מסתובבים עם מסכות, אבל לא באמת שמים אותם, כי זה לא נוח אחרי בערך 5 שניות.
שמים אותם פה.
להיות נעים. כן, אבל בסוף, בכל אסון כזה, בכל קטסטרופה, בכל אפוקליפסה, עד שזה לא פוגש אותך ומנער אותך מהצוואר, אז אף אחד לא עושה כלום, כי באמת זה לא... המחירים הם גבוהים מדי. בדיוק כתבתי את זה אתמול, שאם אתה פוליטיקאי, עכשיו, עכשיו שאתה ביבי, אומרים לך, תקשיב, עושה עכשיו סגר על כל המדינה.
זה תגמור את הכלכלה לסגר.
אבל כן, ועכשיו יצא, זה קצת, זה כמו לגייס מילואים למלחמה. מודיעין שלך לא היה טוב, גייסת סתם, עשית כזה נזק אדיר, ואני מחכה עכשיו ש... כל החוכמולוגים יבואו והתחילו להאשים שעשו יותר מדי, וסתם בסוף לא מתו מספיק אנשים בשביל להצדיק את הסגר ברוב המדינות, בוא נגיד. אם תסתכל ברוב המדינות, חוץ מארצות הברית לצערנו, איטליה, ואולי עוד כמה מקומות, ברוב האזורים והמדינות לא נגרם מספיק נזק בשביל... להצדיק את הסגר הזה, ואז אתה צריך לשאול האם זה בגלל שעשינו את הסגר, או שהסגר היה מוגזם.
בשביל זה יש את שוודיה.
כן, אני
אחרי שוודיה. לא, 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 בשביל זה יש את שוודיה, לא, העניין הוא ששוודיה לא עושה כלום כרגע. שוודיה הולכת להיות האי הקונטרול גרופ שלנו.
תראה, אבל שוודיה, בכל מדינה זה אחרת. קודם כל, בכל מדינה יש וריאנטים שונים של הנגיף הזה, והרבה פעמים הם פשוט עושים מוטציה ונחלשים בכל מיני סיבות. אתה לא יודע איזה אפקט יש לקור, לחום, לצפיפות אוכלוסין. אם בשוודיה היה עיר כמו ניו יורק, או מקומות צפופים כמו תל אביב ובני ברק, אז אולי, אבל...
אגב, איתי, לא רק את שוודיה, שוודיה היא מדינה היחידה שבאופן מודע הודיעה שאסטרטגית יש וירוס, הוא מתפשט, האחוז המתים שלהם מוחים מאיץ, אני חושב היום בעולם.
כן, הם ב10% day over day. גם מתים, גם נדבקים וגם הכל. כמה אתה חושב שזה ירזיק ממש? עם הכל ועם כל הדברים האלה.
זה היה 6, 7, 8, 10, זה מאיץ, והם עדיין אומרים, אנחנו, אסטרטגית, כך אנחנו מתכוונים, אנחנו הולכים על ה-herd immunity, על השיטה האנגלית לשעבר, אבל אתה יודע, אתמול ראיתי כתבה דווקא בכאן, בערוץ פייסבוק של כאן, על רוסיה, שזה מדהים ומרתק, אפרופו מקומות דיסוטופיים, נכון?
כן.
אז עשו כתבה מעניינת שכאילו, רוסיה מעל חודש, למרות שידעו שיש להם אנשים עם הווירוס, אגב, מוסקבה היא אחד הערים הצפופות בעולם, כן? בגלל שיטת בנייה רוסית, השקוביות האלה, שהעתיקו את המודל הזה בארץ, אז רוסיה פשוט הכחישה שיש לה נגיף, אבל הם דיווחו על עלייה של 45% month over month באנשים שיש להם דלקת ריאות. עכשיו...
הם הולכים על הגישה של בוא לא נעשה כלום, וכשכל המדינות האחרות יסבלו כלכלית, אנחנו נשחט אותם. אז מה הם ימותו? ימותו כמה קשישים מדלקת ריאות.
כן, אבל להבדיל מהשיטה השוודית, שהיא יחסית דמוקרטיה ייצוגית, ודווקא אחת מהדמוקרטיות היותר דמוקרטיות, שבאו ואמרו, אנחנו מודעים לזה, זו אסטרטגיה שלנו, אנחנו משתפים את זה עם האומה, והאומה מקבלת את זה, זאת אומרת, יש דיון ציבורי ויש קבלת החלטות, והמדינה הולכת עם מה שהיא הולכת. אצל הרוסים זה התחיל באין קורונה, המשיך ל... יש עלייה בדלקת הריאות, ויצא הנחיה לא לבדוק לקורונה גם מתים, כן? זאת אומרת, גם מי שמת, לא מת מקורונה. אחרי זה, שוב, הראו את, כמובן פוטין, תמיד יש את הקטע הזה שהוא בחזית, אז הוא לבש הזמצות, אבל מה זה הזמצות? לא כמו אצלו שם מסכת מנתחים, או M95, תקשיבו, בא עם הזמת, כאילו נכנס לתוך פרפריאט, כאילו נכנס...
הוא רוכב על סוס או בלי סוס?
גם הסוס היה עטוב בגומי בטח, אבל תקשיבו, הוא נכנס עם הזמצות, כמו בהתפרצות, כאילו הוא הולך לקור, נכנס, חזר, ואז אמר ש... אחרי שהתייעצות עם ראש ממשלת, ראש עיריית מוסקבה, שראה לו מספרים, הם החליטו לעשות social distancing ולבנות בית חולים משוגע בגודלו, יותר גדול מהסינים, מחוץ למוסקבה, אבל הבית חולים הזה הוא לא קשור לקורונה, פשוט בית חולים למחלות זיהומיות, שהוא נבנה בלי קשר עם איזה 30,000 עובדים, והוא צפו להיות מושלם בעוד חודש. וזה כי אם תהיה התפרצות של קורונה, אם תהיה, אני לא אומר שיש, אם תהיה, הם יהיו מוכנים
לזה. אבל מה מטריד אותך, שבדיקטטורה מתים אנשים סתם, בגלל הדיקטטור?
היא מטריד.
לא מעניין אותי בכלל.
זה פשוט יותר ויזבילי, אז זה כואב, אבל אני חושב שהם ימותו שהם יותר מתנגדי משטר, עיתונאים, הומואים וכדומה בשנה הקרובה, מה שזה...
זה יעבור מליניאר לאקספוננציאלי, כמות עיתונאים שימותו ברוסיה, אבל...
זה מעניין לראות, זה בטוח.
לא, אבל להגיד לך מה מטריד אותי, נגיד כל החבר'ה שיצאו להפגין, וביניהם כמה מחבריי ה... לא, האמת לא טובים, אבל חבריי.
להפגין איפה?
בישראל, החבר'ה שנסו עם הדגלים השחורים וכו. אני מבין את זה שאם ביבי יכול לעשות ניצול ציני של מצב, הוא יעשה ניצול ציני של מצב, ואני... אחרון או אדב, כן? אני מבין את זה שזה שהשר הפנים, שר הבריאות שלנו, מאז המעולם היה איזשהו, חורים איזה מינוי מגזרי, מינוי סקטוריאלי, לא, זה לקחת בבון ולהגיד לו לנהל... לא התכוונתי בבון בקטע שהוא חרדי. לקחת מישהו עם אפס כישורים ולהגיד לו, אתה אחראי על הגן חיות. זה היה המשל של איתי, אתה עם ה... אוקיי? לקחת ילד בן 6 ולהגיד לו, אתה מנהל את הגן. בסדר? זה בסדר לך?
בסדר.
גופי. איתי נהיה לי מגן הסקטור.
זה מאוד רגיש, אני העליתי פוסט גם על זה שברמיזה שבגלל בני ברק והחרדים אנחנו הולכים לאכול חרה, ומיד הרבה מאוד אנשים כעסו, כולל אמא שלי. אז כן, זה מסוג
רגיש. ראיתי שהיא הגיבה.
זה לא פוליטיקלי קורקט.
לא, זה לא קשור לפוליטיקלי קורקט, כי אתה דיברת על האנשים ולא דיברת על המנהיגים שלהם.
אני דיברתי על זה של ליצמן.
לא, דיברתי על אריק. אתה עשית שם איזה הפללה וש...
בוא לא ניכנס לשמה, כי זה בזבז
חד שלהם. בזבז לי מה?
יש לשם הזמן אחד מהם חרדי, אל תדאג. בכל מקרה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאם אני מסתכל במבחן התוצאה את ההתנהלות הראשונית של מדינת ישראל, שאגב, להבדיל מאחרים, אני לא נותן קרדיט לראשון לזהות וכל החרה הזה. אני חושב שכל מדינה הגיבה, אני יום אחד, אני נראה לי היחידי באינטרנט היום שלא עשה גרף עדיין, אבל אם אני אהיה לזמן לעשות גרפים, הצורה שבה מגיבה, אגב, כולל קליפורניה, כולל ארצות הברית, כל המדינות בעולם, זה קורלציה, פשוט מסתכלים על תפוסת המיטות ויכולת ספיקת המיטות בבתי החולים, אל מול הסכנה בהתפרצות הקורונה, וכל מדינה הגיבה לפי הרגישות הזאת. כמה דלטה יש להם לספוג את המחלה. אגב, זה אחת הסיבות שהשוודים כאלה, צ'ילבקה, יש להם מערכת בריאות יחסית רחבה. אז אני חושב שפשוט מדינת ישראל הגיבה בהתאם לפרוטוקול, שאומר, אוקיי, פרצו, טטטטטטט. מה שיקרה עכשיו, ובגלל זה אני לא ממהר לסיים את המחלה, והיה לי זה דיון ארוך עם אורן דוברונסקי בלילה ואיזה 1,000 אנשים, שכבר מתחילים לחלק, אני אוהב שכל יומיים מחלקים נקודות, וגם אתה עשיתי את זה קודם, למדינות שמנצחות, מדינות שיש ללמוד מהן, מדינות שעשו את זה לא נכון, זה כמו להסתכל על מירוץ סוסים 5 מטר אחרי הפתיחה למירוץ של 6 קילומטר. כי אנחנו כל כך רחוקים מלהבין מי הולך לאכול אותה בענק ומי הולך לאכול אותה בקטנה, שקשה כבר, קשה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה יצליח ולא יצליח. אני כן חושב שבזמן שאני ואיתי ישבנו פה ותפסנו את הראש מההתבטאויות של טראמפ וההתנהלות של הממשל הפדרלי, שהוא עדיין בגדר מתחת לכל ביקורת, והוא הולך ונהיה יותר מתחת לכל ביקורת, למרות שיש שם כמה מומחים שכבר תפסו פיקוד שהם לא פוליטיקאים. אני חושב שבישראל, רוב ההחלטות שהסתכלתי להם היו נכונות. הסגר על בני ברק היה קשה ונכון, הסגירה של המדינה, המעבר ל-100 מטר, כי כולם שמו
זיים. אבל מה זה קשור לאתגרים שחורים?
כי אני חושב שהרבה מהחבר'ה, אני מסתכל על הפייסבוק שלהם, כולל אנשים שאני מאוד מעריך, באמת יש שם אנשים שהיו בוסים שלי ואנשים את זה, שטענו וטענו בתוקף, ואני אגב, היה לי מאוד קשה לא להגיב לנו פוסטים של הסגר, זה חלק מהמדיניות של ביבי על לשתק את המדינה, הם נורא חיברו את ההתנהלות הצינית הפוליטית, להתנהלות מול הקורונה.
אבל תקשיב, היה לו מאוד קל לסטות מהקו, ויצוין לטובה שזה בסופו של דבר לא קרה. עכשיו, אני לא יודע אם זה, אני לא חושב שזה לא קרה בגלל הדגלים השחורים, אבל אני חייב להגיד שאם המגמה שקורית עכשיו תמשיך, נגיד עוד איזה 5 שנים, 10 שנים, אז פעם באה שזה יקרה, אני בקלות רואה אותם מפזרים את הכנסת ונוהגים לפי מה שכתבתי בפוסט האפוקליפטי שלי, פשוט אני חושב שהתנאים עוד לא הבשילו לזה לגמרי. אנחנו ככה בחצי הדרך. עכשיו, הוא היה יכול, בואי אני אתן לך דוגמה, א', סגרו את הבתי המשפט, זה היה לא לעניין. לעומת זאת,
זה היה לגמרי ניתול ציני ודוחה של הצבא, אבל בוא ניקח
דוגמה. לעומת זאת, כן אישרו לעשות הפגנות. כאילו, הם החריגו את ההפגנות מהסגר.
וככה השמאלנים יכולים להדביק אחד או שני, טוב.
סבבה, אבל היה על זה דיון. 3, הם כן השאירו את הכנסת פתוחה, למרות שהיה על זה דיון. זאת אומרת, היה דיון אמיתי, האם לסגור את הכנסת או לא. מישהו חשב שזה הגיוני לדון על זה בכלל. זאת אומרת, שאם אתה מסתכל על כל הדבר הזה, אני הייתי מאוד מודאג, זה לא קשור לקורונה בכלל, זה קשור...
אוקיי, אבל אני אשלח את הדוגמה שכולם התנפלו עליה בענק, שזה להשתמש בשבא כדי למצוא טרנגולציה של מדבקים לנדבקים ולשלח להם הודעות להתבודד. אנשים איבדו את הראש של הדבר הזה, ובעיניי, לדידי, זה היה אחד המהלכים היותר חכמים שנעשו פה כדי לפחות להשתלט על הנדבקים, למצוא אותם עם מפרי בידוד ומצאו למעט כאלה. אנשים איבדו את זה, כאילו הנה ביבי מפעיל את הסקיוריטטה כדי לזהות, כאילו... זה שאולי עשו לזה אביוז בעתיד זה סיכון ענק, אבל לחשוב שההחלטה הזאת זה החלטה שביבי ישב ורקח ודיבר עם השב"כ, בוא נעקוב אחרי האזרחים, והנה זה קורה, אני חושב שזה היה עיבוד מפגר ומטומטם של אנשים של, כאילו, לא יודע.
אוקיי, אני רוצה שנייה להביא את הדיון אליי, כי איכשהו אתם
הפכתם את זה לעצמם. אבל אני לא התקנתי את האפליקציה הזאת. היה ברור
שיהיה...
באפליקציה,
הרי השב"כ
עקב אחרי ה... אבל שנייה, אני רוצה לשאול משהו אחר. בתור, לא רבים יודעים זאת, אריק, אבל חוץ מהעובדה שאתה סופר מאוד מצליח, אתה גם יזם. אתה מייצג סקטור שהוא... היה לנו פה מישהו ממחאת העצמאים, אבל אני רוצה לשמוע איך זה נשמע מהצד שלך.
מחאת היזמים.
לא, יש את מחאת העצמאים, אני מבין את ה, ואני מבין לגמרי, אתה יודע, אני יכול לגלות אמפתיה בלי לגלות, בלי לגלות דברים אחרים כלפי החבר'ה האלה, שאתה יודע, גם ככה נותנים להם בפלוס 60, פלוס 90, הולכים לקבל גרושים מהממשלה והכל, אבל עכשיו אני מדבר עכשיו על יזמים ומשקיעים, שזה מה שאתה עושה בשנים האחרונות. איך זה נראה מהצד שלך?
כמו כל קטסטרופה כלכלית, הכל on hold. הרבה מאוד חברות הולכות למות כתוצאה מהדבר הזה. חברות, משקיעים, השקעות, אבל זה די טריוויאלי, אז תנסה למקד אותי.
אני רוצה למקד אותך, איפה אתה רואה הזדמנויות?
חברות שקמו ב-2008-2009, למשל החברה שלי קמה ב-2008-2009 סופרסוניק, זמן טוב להקים סטארט-אפים בשלהי משברים.
כי?
יש פחות כסף, יש יותר כוח אדם זמין לעבוד, משכורות יותר נמוכות, שכירות יותר נמוכה, פשוט תקופה טובה להתחיל סטארט-אפ שהסייקל רק מתחיל. אז זה דווקא הזדמנות טובה. לא הייתי רוצה להיות עכשיו ב-A-Round סטארט-אפ שיש לו בן של רבע מיליון דולר בחודש וכסף לעוד 4 חודשים. זה לא טוב, לא טוב להיות, לא טוב להיות במצב הזה.
שהתחיל
העניין הזה,
לא נראה לך שעכשיו אנשים משקיעים, יושבים על כסף ומה אני אעשה לכל הרוחות, אולי אני אשקיע עכשיו בסטארט-אפ שיש לו ברנרייט של... לא, אוקיי.
קודם כל, כולם ידפקו את כולם ויהיו הרבה הזדמנויות. לא בקטע של לדפוק, אבל אתה יודע, אם אני עכשיו צריך לבחור במה אני משקיע, אז אני לא רוצה להשקיע בדברים שלא הולכים לשרוד עכשיו לפחות חצי שנה, עוד לא דיברנו על הקטסטרופה האמיתית שהולכת לקרות עכשיו, שזה אפוקליפסה כלכלית. זה אני לא רגוע בכלל, אז אתה לא תשקיע בכל שטות עכשיו, ואתה תחפש להשקיע בדברים שיש להם בין נמוך, או להפך שהם בבחיים. ואתה יודע, שהתחיל העניין הזה, שאלתי את האח שלך, עוד לא פיתרו אותך, כאילו, מה קורה? לא נראה לי שהחבר'ה ישרדו. נדבר על אביה, כמובן. וזה מאוד מאוד הפתיע אותי שהם הצליחו גייס כסף בוולואציה יפה וכזאת כמות, זה באמת, באמת מדהים. אבל כל האחרים צריכים לפטר חצי מהכוח אדם ולהיכנס לבונקר אם הם רוצים לשרוד את זה. אז אני חושב שזה מעניין, וזה מאפשר ליזמים וגם למשקיעים לעבור ככה את כל הרכבת הרים של סייקל כלכלי, בום טו בסט, מקופל ככה באיזה חודשיים, שלושה של פאניקה. אז מי שישרוד את זה, יצא מהצד השני מחוסן, מחוזק קצת, יחטוף את הסתירה שלו. כל מיני יזמים שמתווכחים איתך על וולואציות, לא רוצים גייס, לא רוצים לקחת השקעה, וכולי וכולי. אז תמיד החוק הראשון ביזמות זה נותנים לך תיקח, מרביצים לך תיקח, אני מקווה שהרבות האנשים יבינו את זה אחרי המשבר הזה.
מתי אומר את זה? הוא תמיד אומר, לגייס כסף זה כמו נייר טואלט. לוקחים שיש, לא כשצריך.
נכון. זה מאוד מאוד נכון, ולא נכנס פה לשיחה על יזמות, אבל האובססיה של יזמים הם לא להיות מדוללים ולא... לא לקחת כסף והתעסק אותה מדי בוולואציה, היא פשוט, פשוט לא הגיונית. זה זמנים כאלה שאנשים...
בוא נדבר על האפוקליפסה הכלכלית כמו שקראת לה, על קצה המזלג.
תראה, הדבר הראשון שעשיתי, שהדבר הזה התחיל, הדבר הראשון שעשיתי זה למכור את התיק מניות שלי, ואז שלושה שבועות לא הבנתי מה לזלזל קורה, כי הוא רק עלה, השוק עלה ועלה ועלה. ואני חושב שעכשיו יש טונות של אנשים שלא מבינים למה הם לא קנו, אלוהים יודע כמה פוטים, כי זה כאילו obvious שזה מה שהולך לקרות, אבל זה לא היה obvious. והמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, עם האפוריה שיש עכשיו בשוק, הוא קצת מזכיר לי ריפליי של איך הרגשנו בפברואר, כי עוד לא חטפו את הסתירה של, של המשבר שהולך להיות פה. קודם כל, היה פה חודשיים שלושה שאנשים ישבו בבית, כמות אבטלה מטורפת וחברות שפיתרו עובדים, הם לא הולכים, לא הולכים גייס בחזרה את העובדים האלה בעוד חודש, גם לא בעוד חודשיים, פשוט לא הולך לקרות. וכל האנשים האלה שישבו בבית והפסידו כסף, לא הולכים לצאת ולאכול במסעדות ולעשות שופינג כמו קודם. אז הולך להיות האטה מאוד מאוד דרמטית. שלא לדבר על זה שהפד עכשיו הולך להדפיס 10% מה-GDP, זה גם הולך ליצור עוד בעיות. אז אני חושב שיש הרבה, לפי הפעילות בשוק עכשיו, יש הרבה אנשים שחושבים שזה מין V-shape recovery כזה, אני לא חושב שזה הולך לקרות. אם מסתכלים על המשבר ב-2008, לקח לשוק משהו כמו 18 חודש, לרדת לשיא השפל, מינוס 50%, וזו ההידרדרות יחסית לנהרית. פה זה לא ככה, פה היה מכה למטה של איזה 40%, ומה זה תיקן, תיקן חצי, ואני חושב שעוד יהיו הרבה, הרבה מכות, אני לא רואה את זה, לא רואה את זה חוזר למצב הקודם בכזאת מהירות. דעתי זה מערך לפחות עוד שנה, שנה וחצי של, של מיתון, זה
אתה כרגע יושב על הידיים?
מה אתה אומר?
אתה כרגע יושב על הידיים ולא עושה כלום?
מה אתה מדבר, מבחינת השקעות?
כן.
אלי הייתה תוכנית איך להיכנס בצורה מושכלת באחוזים, והגעתי לבערך 40% מהתוכנית שלי, כי התוכנית שלי הייתה ב-2200 לקנות קוונטה, ואחרי זה ב-1800, אני מדבר על S&P 500.
כן.
והגענו ל-2200 וזה ניתר למעלה, אז מי שהספיק לקנות סבבה, מי שלא, זה, אני לא חושב שזה הולך לזנק בחזרה ל-3300 anytime soon, אבל יש כמוני סקטורים מעניינים, כמו נדלן, אפרטמנטס, כל מיני דברים כאלה, כמוני סקטורים דפנסיביים שכנראה לא הולכים להיפגע יותר מדי.
ההשערה שלי הייתה, אני לא משקיע בנדלן כנדלן, לא ריטים ולא שום דבר, אלא בדירות, שלאנשים לא יהיה כסף לקנות. אז הם יצטרכו לזכור, אתה יודע, מישהו חייב לגור איפה שם.
תראה, דירות, הבעיה היא שאנשים לא משלמים שכירות. זה מה ש...
אבל לא יקבלו שכירות עכשיו 3 חודשים. זה בסדר, אתה יכול לאכול את זה.
אז ברגע שלא משלמים שכירות, אז לפעמים יש דיפולטים לאנשים שהם הבעלים של הבניינים, כי בדרך כלל תלוי כמה אתה ממונף, אבל מתחת ל-25% שלא משלמים לך, כאילו יותר מדבע לא משלמים לך, או דוחים תשלומי, אתה יכול לא לעמוד בתשלומי משכנתא שלך. אם אתה לא עומד בתשלומי משכנתא שלך, יכולים לחלט לך את הנכס. אז עכשיו השאלה, עד כמה הם יהיו אגרסיביים,
לא, זה בסדר, אני אומר, אבל גם כשיהיו את ההזדמנויות נדלן האלה, זה לא אנשים מן הקצה שסבלו גם כן.
מה יש לך נגד ריטים? ריטים זה דבר מצוין.
אין לי שום דבר, אני רוצה שיהיה לי בית.
בית לגור בו או בית להזכיר
למשהו? בית להזכיר.
זה אתה לקחנו את זה מאפוקליפסה, אתה יודע, לעומק האוטופיה.
לעומק הנירוזה.
כן. של בית, בית בפרוור אמריקאי עם גדר לבנה ודשא.
או שניים, או שלושה, כן.
נכון. חל לבנה ורובר לבן.
ורובה, רובה וברביקיו. ופי תפוחים. ואני חושב שבאות האופטימי הזה, אנחנו מציירים פרוור כל אמריקאי, וואספי, עם זרעים קטנים של KKK מפוזרים פה ושם, בלי יהודונים.
יושבים 3 אשכנזים בשיחת וידאו, מקליטים פודקאסט על כוס וויסקי טוב ב-7 ומשהו בבוקר שלנו, ומדברים על כמה רע יהיה ואיפה נשים את הכסף, בריטים או בנדלן?
מה, שיש דם ברחובות קונים נדלן, זה לפי זה גולדה חי. ראיתי.
וכמה אדם יש עכשיו? אתה מסתכל...
פשוט אני כאן.
טרגדיה. את הבתים שלהם, את הדלק שלהם או את התרופות.
טוב, עשיתם מני מרטין שקרלי כבר. שנייה, אני עוצר את ההקלטה, שנייה אחת, אני עוצר את ההקלטה. מה רצית, אפי, תגיד, מה, רצית להגיד מה?
היה חדשות לגבי מרטין שקרלי, שהוא ביקש שחררו אותו מהכלא כדי שהוא יעבוד על תרופה.
בסדר, הוא יכול להישאר שם ולהירגע. רגע. להתראות כולם, אל תנתקו.